ויידם רבותיי, אנחנו ממשיכים את השיעור שלנו בנושא מהות התשובה, ודיברנו על אותם חכמי אומות שהטילו דופי בחרתה, ודיברנו על החשיבות של החרתה, ועכשיו אנחנו נמשיך הלאה. ישנם חכמים שמטילים דופי בחרתה מטעמים אחרים מאלו שזו הוזכרו, לכאורה יותר עמוקים ויורדים ונוקבים. מגנים הם אותה, ובאים אליה בטענה מן הצד העיוני הפסיכולוגי. סוברים הם שאין היא על הונאה עצמית והשליה, שאין בצדה שום מציאות ממשית. אדם נוטה לזהות את היש שפעל בו בשעת החטא עם היש שפועל בו בשעת החרטה. ברם, זהות זו אינה אלא פורמלית בלבד, מתקיימת היא רק מצד הצורה החיצונית ולא מצד התוכן. לפי השקפת הסוברים כך, אין לו לאדם באשר הוא חי ישות קבועה ומסוימת, אלא כל ישותו ועצמותו הולכים ומשתנים לבלי כל המידה שהיא, אף דקה מן הדקה. לפי דעה זו, לא המידה הקבועה היא יסוד הקיום בחיי אנוש, אלא ההתחלפות וההשתנות התמידית, והוא הדין בעולמו הרוחני של האדם. גם כאן אין לך רבע כלשהו של קביעות בזרם ההתהוות התמידית על כל גילויה השונים של הפעולות, של רכישות, הזיות, דימויים והורים האורחים ומתחדשים וחופים כלעומת שנתחדשו. נמצא שגם פרט נושא בעל אופי קבוע אין כאן, וכל עיקרם של הכינויים ומילות הגוף שאנחנו משתמשים בהם לציין אדם פלוני או פרט אלמוני אינו על השם וסמל בלבד לאותו זרם שוטף של מצבים מתחלפים ורוטפים זה אחר זה מבלי הפסק כלל. ומכאן שאין פלוני של היום דומה אף מקצת לאותו פלוני של אתמול, ואין בהם אלא קשר מדומה רופף של זיכרון בלבד. ואם כן הדבר, מתי יש אפוא בחרתה? אם לא רק מעשה החטא כשעצמו כבר עבר או בטל מן העולם, אלא אפילו גם החוטא כבר חלף ואיננו עוד. וכי מתי יש בחרתה על פשעי אחרים? תאמר, יש כאן על כל פנים אחדות של זיכרון. גם זה עוד דמיון כוזב. הזיכרון אינו על בית אוסף של תמונות, סרטוטים, רשמים וצילומים של מה שערבה וחולף לבלי שוב, ואינו מתקיים עוד במציאות כלל. ומעברו של האדם אין לו על צד האמת אלא צילם של דברים, אבל לא מציאות ממשית. ולכן אם את ראית הרי הוא נטעה בשב לחשוב דבר שבדמיון לדבר שבמציאות מתוך אשליה, הוא בא להחליף רישומן של עובדות בזיכרונו בגופן של עובדות שיהיו במציאות בשכבר הימים. אין זה מענייני להיכנס בוויכוח מפורט על נושא פסיכולוגי זה. אין צריך לומר שהדת אינה סובלת השקפה זו על מהותם של חיי נפש, באשר בתחום האמונה בהישארות הנפש והיותה חלק הלוק הנפרדת ונאצלת מנגידי מרומים, בת עולם עליון נתונה באדם בעולם התחתון, בתחומה של השקפה דתית זו אין מקום לביטולה המוחלט של אחדות הפרט. הדת מחייבת ומקיימת אחדות זו על יסוד ההפרדה הגמורה, טרנסנדנטליות של הנפש. וההשקפה זו כידוע יסוד היא ושורש גדול בעולם האמונה, וכל הכופר בה הרי הוא כופר בעיקר. ככופר בעיקר. אבל גם ההכרה המדעית אינה יכולה לקבל סתם את רעיון העיון, זאת אומרת הביטול המוחלט, ולהשלים בינו ובין הניסיון שבמישרין המסור לנו, לכולנו ולכל אחד ואחד מאיתנו, וניסיון זה תחילתו נעוצה בתודעת היחיד ובשכלו הישר וחושיו הבריאים והפשוטים, שגם הם בתור עובדות פסיכולוגיות הינם גורמים ומופתים חיים וחותכים המטפחים על פניה של השקפת ההתפוררות האטומית. ואין ההכרה המדעית ראשית איפה להעלים עין מזכות העובדות האלה, ואין היא בת חורין לבלי להתחשב עמהם. הכיצד? בתודעת היחיד כלול כבר למפרע היסוד של אחדות. היחיד רואה את עצמו כי יש בלתי מחולק ובלתי ניתן רסיקה. ובמילת הגוף, אני הוא רומז לא רק למה שהיה ועבר, אלא גם למה שעתיד להיות. יש בה ממידת הביטוי של עומד נכון לקבל, לקלוט ולעצב בכוח עצמותו כל מה שצריך לקיומו, של מי שכוחו איתו לקרב ולסגל לעצמו מה שראוי לו, ומה שמוסיף עצמה, עוצמה ושיפור לצורתו ולהווייתו, ולרחק ולדחות מעליו מה שעלול להזיק לה או לפגום בה. היחיד נושא איפה בקרבו לא רק צלם ודמות כלפי חוץ, אלא גם צורה כלפי פנים. נושא הוא צורה של יצירה בקרבו ותודעה מקבילה לה, וזהו יסוד אחדות שביצירה, והיקף ההוויה מראשית ועד אחרית בחיי היחיד. אין כאן כלום מעין תודעה של חוליות חוליות נפרדות בפני עצמן, אבל יש כאן ישות של כוליות מקפת הנסגרת בבת אחת, ואין השלישיות של עבר הווה ועתיד בממדי הזמן פוגעת אף במשהו באחדות יצירתית זו. אין חלוקה זמנית בתודעת האני, אין ההבדל בין היום, אתמול ומחר חי בה. בתודעת היחיד כשל העצמה מונחת והצורה איפה גרעין הסטרוקטורה רוחנית של, זאת אומרת היסטוריה רוחנית של חיי האדם בשלמותם. תבנית רוחנית זו יוצאת אומנם מכוח אל הפועל ומתפתחת בזמן, ברם עובדה זו אינה פוגעת בעיקר אחדות האישית כלום, והמעורה והחוויה הבודדים בחיי האדם למים דומים למכשירי משקפיים שונים כגון פריזמה והדשה של זכוכית כערורית או כמרורית, אשר הכל לפי מידותיהם וטבע החומר שמהם הם עשויים, והכל לפי עמידתם כלפי קרן אור, הם מוסיפים הגורים לגלות לפנינו תעלומות ממכמני היצירה שבאור, ומפלא הסגולות שטבע היוצר בבריאתו, ופעמים שהמכשירים מרכזים ואוספים ניצוצות וגוונים, ופעמים שהם מפזרים אותם, ויש אשר יטו את הקרן הצידה ומעקמים ושוברים אותה, ויש שהם מיישרים את השברירים. ברם, מי יבין באחדות טבעו של האור הכל גילויו המשתקפים ומשתברים במכשירים? והוא הדין בחוויה בודדת אשר דרך בה משקפיים אשר דרך בה משתקפים יסודות שנקלטו וסוגלו בתוך נפש היחיד במשך קיומו ונטבו עצם מעצמותה. אמנם רבים הם צידי ההשתקפות וההשתברות, ומי ימנה מספר לגילויי הגוונים ודקות ההבדלים שביניהם. הכל לפי טיב החוויה ועמידתה בתוך תהלית ההתפתחות במקום וזמן. והכי מרובים הם גילויי הנפש, וריבוי זה עלול לבלבל את עין המסתכל. ברם, מי יפקפק שעם כוח קולט מסגל ומחלקל אין כאן למפרע קליטה והסתגלות מניין? ועם כוח פועל בתמידות אין כאן קיום התהליך מניין? ואחד מגילוייו של כוח יש ומתמיד זה, הרי הוא גם הזיכרון. אין הוא מין צבירה מכנית, מין ערימה של פירות שנשרו מן האילן ונקבצו על יד ומונחים זה בצד זה לבלי כל קשר חי פנימי ביניהם. אין הוא בית קיבול לחוויות בודדות הנשרות מן הנפש ומתות תוך כדי שירתן, ומכאן ואילך הן מונחות כחנותות בכפיפה אחת ששמה זיכרון. לא מיני ולא מקצתי, הזיכרון זהו כוח פועל, פעיל ומי... הנה מילה חדשה, משפעל, זאת אומרת לתפעל מישהו, בורר לו את חוויותיו וסופגן או פולטן, בוחן ובודק הוא בשבע בדיקות בטיב החוויה ומכניס או דוחה, וכל הנכנס לתחומו סימנו לו שכוחו ולשדו עוד איתו. פרקים פרקים נכנסות החוויות לתחום הזיכרון, מצטרפות הן ומסתדרות למסכת חיים חדשה ופעילה, מתלכדות הן לכוח חש משפיע במישרים על תהליך החיים הממשי, על מחשבת האדם והגות ליבו, על מעשיו ונימוסיו, על התנהגותו ותגובתו לגבי שאלות הנצח והרגע, המבצבצות ועולות לפניו מדי יום ביומו, ומדי שעה בשעה להלכה ולמעשה. וכל מה שאין לו אחיזה בחיי נפש אלה, כל מה שאינו מוכשר למלא תפקיד חי ופעיל בתחום הצטרפות יוצרת זו, דינו להיות נדחה ומוצא מחוץ למחיצת הזיכרון, והיה כלא היה במציאות כלל. נמצא, אין פעולת זכירת העבר דומה לקריאה בספרי רשומות בלבד, אלא כל עצמה של זכירה וערכה בין ביחיד בין מאומה טבוע בחותם של חוויה נוכחית ממושכת. הערכה החדשה של אמיתתה איננה לא חוויה חוזרת, וכוח הזיכרון הוא בעיקרו וטיב הווייתו לא תמונה פוטוגרפית של העבר, אלא נחשול חי נובע ומזנק ממעמקי חיי ההווה. השמות עבר, הווה ועתיד אינם אלא ציונים וסימנים מלאכותיים ומדומים שההכרה השכלתנית קבעה לו לאדם כדי לסבר את אוזנו או לאפשר לו את הקליטה הציורית. ואם בא קאנט והורה בתורת ההכרה שלו שהזמן והמקום הם רק צורות של החושיות ומתנאי ההכרה השכלתנית, ושאין להם קיום עצמאי חוץ לגבולותיה של הכרה זו, הרי שמן הצד הפסיכולוגי על אחת כמה וכמה שאין תוקף של קיום לזמן בחיי הנפש. מבחינה פסיכולוגית אין לחלק בין עבר והווה. הווה אינו על פי מהותו אלא מושג של תחופות, שהוא סוף גבול של עבר וראשית גבול של עתיד בבת אחת. בקאנט, במאמר מוסגר שנולד ב-1724 ונפטר ב-1804, היה כידוע פילוסוף גרמני, ורעיון שהזכרנו הוא מעיקרי הפילוסופיה שלו, כפי שנוסחה בביקורת התבונה התאורה שנכתב ב-1781, ומבוא לכל מטפיזיקה שתוכל לקום בעתיד כמדע ב-1783. הכוונה אינה שאין לזמן ולמקום קיום עצמי כלל, אלא שאין לעמוד עליהם אלא בתיווך ההכרה. אז אמרנו שמה שהוא אמר בצד הפילוסופי נכון גם בצד הפסיכולוגי, ומה שהוברר לגבי העבר נשאר בתוקפו גם לגבי צפיית העתיד. אין הצפייה או התוחלת דימוי סתם של מה שיכול או שצריך להיות בזמן העתיד, אלא היא חוויית נפש נוכחית כשהיא מפשילה את עצמה לפנים. הזמן הוא בבחינת מקום לנפש שבו היא מתפשטת ומשתתחת. בתהליך חיי הנפש, עבר, הווה ועתיד, הינם תמיד בבחינת נוכח, והחלוקה הזמנית שרגילים לנהוג בישות זו, המתמדת בנוכחיותה מצד עצמה, מיוסדת יותר בטבע המשכיל מאשר בעצם המושכל, ואף כאן לא באה חלוקה זו כדי להפריד בישות המתמדת ולקבוע בה מלכויות סותרות ההדדי, אלא ללמד על אופייה וסגולתה של החוויה הנפשית יצא. חוויה זו מקומה ומעמדיה איתה, פעמים שהיא מתפשטת לאחור או לפנים, ופעמים שהיא מצטמצמת ומתרכזת בתוכה, ואין כאן הבדל של מה שמתרחש בעבר, בהווה או בעתיד, אלא הבדל בכיוון החוויה הנוכחית ובמדרגת החוזק של הרטיטה והצנודה הנפשית. אמור מעטה, אין יסוד ממשי ואין טעם מכריע כלל לחלוקה זמנית בעצם הפרט ובאחדות קיומו. אחד הוא הפרט גם תמול גם היום, ובלשונו של רבנו ישראל מסלנט באיגרת המוסר שלו, אחד הוא עושה העבירה והמתחרט עליה. בספרות המוסר והחסידות מדובר תחופות על עניין תיקון החטא, שהוא אחד מיסודות התשובה, ובייחוד רעיון זה חביב על בעלי המוסר וביטוי שגור בפיהם. ברם טבעו של תיקון זה לא מחובר כל צורכו. כיצד מתקנים את החטא שכבר נעשה? ואיך מתקנים דבר שחלף ואיננו עוד בעולם? ואומנם מוצאים אנו ברחבי ספרותינו עקבותיו של רעיון מקביל ומשלים לאותו של תיקון החטא, והיינו רעיון הפגם. ורוצה לומר שהחטא פוגם בנפש ממש, מזהם אותה כביכול, מחליאו את עצם התארה ומחה את זוהרה. דוגמת קטם, הוא נדבק בה ומשחית את זיו הודה. ויש גם סימוכים לצורה זו בדברי הכתובים. הנביא אומר, אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, אם יעדימו כתולה כצמר יהיו, ואומר מחיתי חאב פשעיך וכענן חטאותיך. הרי שמובא בכאן ומפורש הרעיון של מחיית הפשע וכביסת החטא גם לפי פשוטו של מקרא. ואומנם אפשר להסביר ולומר שאין כאן על דימוי וציור מליצי בלבד, והיינו שהקדוש ברוך הוא כאילו מעלים את עיניו כביכול מן החטא, ואז הרי הוא כולו היה, וזהו כפרתו. ואף על פי שאין ראיה חותכת לדבר, רמז יש. וזהו לכל הכוונת הכתוב בלשונו המדויקת, אנוכי אנוכי ומרחה פשעיך למעני וחטאותיך לא אזכור. הרי שהסר הדעת מצד הקדוש ברוך הוא, כביכול, הוא מחיית החטא. אבל אין לכחד שמידת ההסברה זו יצא שכרה בהפסידה. מרחקת היא אמנם את הגשמות מן הנפש, ומשלמת בין הציורים הגשמיים ובין עקרי השקפה הדתית על מהותה של הנפש בתור עצם נפרד רוחני בלתי נתפס תפיסה מוחשית כלל, ברם העידך גיס הרי ברור שהמושג העלם עין ושכחה לגבי יוצר מחייב ויודע הכל לא ניתן להיות נקלט על פשטותו המוחשית לתוך תחום המחשבה הדתית. נמצא ביוריך ביור צריך. והנה, ברור שיש קשר פנימי בין תיקון החטא ובין החרטה בתור תנאי קודם ומוצא לתשובה. ברם, אין זו רק סמיכות של צירופי רעיונות בלבד מצד המסתכל בתחומי ההוויה הנפשית, אלא גם סמיכות ממשית שבזהות התהליך הנפשי של החוזר בתשובה. תיקון החטא, שהוא סוף מעשה שבתשובה, תחילתו נעוצה בחרטה. וכבר התאימו חכמי המוסר חזור והתאם, שהחטא עושה רושם בנפש, מפעפע הוא בא כארסו של נחש. ופירושו של רעיון זה, שאין לחטא רק אופי של עובדה מקרית, אפיזודה בת בלי ערך החולפת כלעומת שבאה, ואינה משאירה בנפש החוטא כלום, אלא שהחטא הוא בעל ישות מקבלת, מקבילה, כלומר, לזו של הנפש. וכיוון שהוא נדלק בה בבחינת זוהמה, הרי הוא מכה בשורשים, מתפרנס ומתגדל על חשבונה, וכרקב הוא בעצמותה התאורה חצובת מרום, ממנה הוא יונק את חיותו ולשדו, ממנו הוא ניזון וחי. אבל מאידך גיסה, התפשטות החטא ואפשרות השתרשותו בנפש סימנו למצב ידוע שהתאווה בה למפרע. עובדה זו מעידה על פרצה שהתאוותה בנפש, מגלה היא לנו נטייה רעה וחולנית, אבל נטייה רעה זו מידות שונות בה. הסכנה שבה לא תמיד אקטואליטי, ולא תמיד שמה סכנה ורעה. הסיכון מתחיל עם שעת את גלמותה במעשה החטא. כל זמן שלא יצא מכוח על הפועל, הרי היא קשורה ומסובכה בהמון נטיות אחרות ונבלעת בהן. ברחבי גבולותיו של התהליך הנפשי, הרי היא בטלה במיעוטה, וכל זמן שאין מקום תורפה בתהליך זה, הרי הוא מתגבר עליה בנקל, ולא עוד אלה שמשעבדה אפילו לפעמים לרצונו או תלתוהו. ואז משמשת היא ליצר טוב כחומר מחסן על דרך אומרם בכל לבבך בשני יצריך. אבל במה דברים אמורים כל זמן שלא נתלבש ונתגלה מיצרה ולא נולד בצורת מעשה חטא? אבל כיוון שבא לעולם הרי הוא בריאה בפני עצמה וכובש לו רשות משלו, מקציע הוא מדור נפשי משלו, בעל חוקי חיים מיוחדים לו. ההתבדלות על ידי מעשה חטא היא המטביעה ביצר את מטבע הרע. החטא ביחסו על הנפש הרי הוא בעל דו פרצופים. בא בשעה הוא בבחינת אב ותולדה גם יחד. יליד הנפש הוא, ראשית התאבותו והולדתו נעוצה בנפש וממנה מקור חיותו, ואולם כיוון שנתבדל ויצא לאוויר העולם בתור עצם נמצא ברשות עצמו, מיד הוא פורץ גבולות רשותו ושואף לכבוש את כל הנפש, לשעבדה ולקבוע לה צורת חייה. מיד הוא מחבר תחבולות להיות אב ופטרון לכל מה שמתרחש בתחום הנפש פנימה, ואין דעתו מתקררת עד שפרס את ממשלתו בהחלט על כל רחשי לב ונפש, ואין מקום עוד בלעדיו לרטט או לשום תנועה כלשהי. חכמינו חדרו לעומקו של דבר זה, ולפיכך שנו במשנתם, עבירה גוררת עבירה. זוהי הכרה ברורה בטיב החטא וטבעו בתור יציר חי, פורה ומתרבה. ומכאן אפשר לעמוד על פירושו של הרעיון תיקון החטא. לא החטא מצד המעשה המוחש טעון תיקון, בתור שכזה כבר עבר ובטל מן העולם ואין לו תיקון עולמית. לעומת זה, החטא בתור מאורע נפשי מתמיד ועומד בתפעלתו גם לאחרי כלות המעשה החד פעמי, דורש את תיקונו, שרי כבר הוברר לנו שאין הרשמים והזעזועים הנפשיים עוברים וחולפים, אלא ממשיכים הם את קיומם בתוך חיי הנפש, ואת תיקונו מוצא החטא בחרתה. אין החרתה, כמו שיש סוברים בטעות, רק רגע של צער, הרהור של תהייה על הראשונות, אלא מעין זמל ניתוח הוא, שבו חותכים ועוקרים את שורש החטא, מפסיקים את צינור יניקתו, ומכאן תשובה לאותם הטוענים, ואומרים מה בצע בחרתה, וראין צועקים על השעבר. לא צעקה לשעבר הוא החרתה, אלא התאמצות לעתיד, ניתוח מכריע חודר לתוך תוכה של הנפש ומחלה שם אותה תרבות טפילית רעה שצמחה בעקבות החטא. מחטאו את קרקע הנפש שנזדהמה על ידי החטא ומכשירתה לתרבות חדשה טהורה ובריאה. רגילים אנו לשמוע מפי פסיכולוגים שטחיים שאחרתה היא באופן היותר טוב צער של חינם. לא להתחרט ולצטר על מה שעבר וחלף. אנחנו צריכים אלא להיטיב את מעשינו בעתיד אנו חייבים. קוראת אמרה בלבטית תמינה ומחוכמת מתוך חיוך של ותרנות רשלנית. ואולם שוכחת ותרנות ונבובה זו שאין שיפור המעשים, דבר הנקנה באמירה בלבד, ושגם קבלה בלב גרידה אינה מצטרפת למעשה, ושכל חרטה שאין בה שינוי מעשה, טוב לה שלא בא לעולם, כי לא רק שאינה מתקנת את המצב הקודם, אלא שהיא מוסיפה עוד קלקול ופגם, רפיון וחולשה. וכבר אמרו חזל משרשים אליהם חרטה כל ימיהם, החרטה התמידית עושה אותם שבורים ורצוצים והם נמקים באבונם, אין בהם כוח לתקומם נגד החטא, והם משלימים עמו, מסכינים ממצב של אחטא ואשוב. אי אפשר לו לאדם להשתחרר מעברו בהסך הדעת, בכל צעד ושעל זיכרון החטא מלפפהו. מפלט אין לו מהחיידק הזה המחרסם ומשחית כל הרהור יפה וטוב שבו. משתק כל נדנוד אצילי ומאחר כל מחשבה טהורה, ומרחק בזרוע את ליבו מאביו שבשמיים. ועל כן אין תקנה לחטא אלא בעקירה קיצונית, עקירה משורש, מול התקוממות רצונית והתגברות עליה. ומהו טיבה של התגברות זו? הווי אומר, זוהי החרטה. נו, מורי ורבותיי, הדברים היו נפלאים ועמוקים ביותר, ברוך השם בסייעתא דשמיא, וברצות השם דרכנו, אני מקווה שבפעם הבאה אנחנו נגמור את הסדרה הזאת בשיעור השלישי, ונאחל לעצמנו שנזכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו באהבה, בשמחה ובטוב לבב, ושהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את האפשרויות הפיזיות, הנפשיות, השכליות, הרוחניות והכלכליות כדי להמשיך ללמוד ביחד. אמן ואמן. שלום שלום, אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי.